קליפות צמאות לגמרי, שאין לנו להתייחס אליהן בכלל. לא עושים שום מסע ומתן עם ג' הקליפות הצמאות. כלום, אין מה לעשות איתן. זה שורש רע. אתה לא יכול לעשות ברית, חוזה, הסכם עם עמלק. אין דבר כזה. אתה לא יכול לאכול שפן בגלל שהכנסת אותו שעה במים וחצי שעה במלח. ועשית לו שחיטה כדין וכהלכה. למה? כי אין לו תיקון ושייך לשלוש הקליפות הטמאות. אין מה לעשות איתו. שלוש הקליפות זה רמז שמופיע ביחזקאל, והן נקראות ברמז רוח שערה, אש מתלקחת וענן כבד או ענן גדול. והקליפה הרביעית זה נוגה לא סביב. בקליפה הרביעית אנחנו, כל החיים שלנו זה הקליפה הרביעית. זה סוד פרה אדומה, אבל אני לא אכנס, כן? בזוהר זה סוד פרה אדומה. שמתארת את התמאים ומתמה את התיאורים. יש לה דואליות, זה פרה דוקס. כן? אז כל התיקון נמצא בקליפה הזאת, בקליפה הרביעית. שלוש הראשונות הן קליפות מאות, אין לנו להתייחס אליהן. חוץ מאשר במצב של פיקוח נפש. אפשר לאכול חזיר ביום הכיפורים, אם הרופא אמר. ואם כן צריך לאכול אותו, אז צריך לעשות לו שחיטה, עם ברכה. ולאכול אותו עם נטילת ידיים והמוצי, וברכת המזון אחרי. אין מה לעשות, זה הלכה. אז לפעמים אנחנו גם אוכלים חזירים כאלה. בתקופות שונות ומשונות. אז צריך לעשות את זה בכשרות. אני מדבר ברמת, כן? שצריך האדם לדחות לגמרי. סילוק הרע הוא המפתח הראשון כדי להנות מצוב העולם. קודם כל מסלפים את הרע. ביום י' זין לחודש תמוז ירד משה מהר סיני ולוחות הברית בידו. הלוחות הם הביטוי הגשמי של האור האלוהי, נכון? כבוד ברוך הוא יורד לעולם שלנו, זה מה שקורה שם. מימוש המחשבה העליונה של בחינת בילה המוות לנצח, כן? זה המימוש של הדבר הזה, אלא שהפער, ההבדל, בין מה שהביא איתו משה רבנו מהשמיים ומה שעשו כאן בארציות עם עגל הזהב, כן? ההבדל הגדול הזה, כן? בין מה שהוא יורד עם זה מהשמיים ומה שהוא מוצא כאן, שבר את הכלים. זה נקרא שוברים את הכלים, לא משחקים, שברו את הכלים. אך קיימת תופעה מאוד בעייתית בראיית הדברים. אני חוזר על מה שכבר אמרתי לפני שקראתי. רוב האנשים שכחו את המהות הפנימית של י"ז בתמוז, שהוא יום מתן התורה בעצם, בסרט. רבים התמקדו בחוויה השלילית של אותו יום ותפסו בדעתם רק את חלק שבירת הלוחות, זה מה שנשאר בזיכרון שלנו. שכחנו שמשה ירד עם התורה. מה אנחנו זוכרים? שבירת הלוחות. זה השכל האנושי תמיד מראה לנו רק את הצד השלילי. למה זה חשוב? אנחנו שוכחים, אנחנו צמים. רוב האנשים, תשאלי אותם למה הם צמים, בגלל שהלוחות נסברו. אבל אף אחד לא יגיד לך, בגלל שמשה ירד מהר סיני עם התורה ולא הצלחנו לקבל אותה. זה משהו אחר לגמרי. איפה אתה נתפס בראש שלך? זה הכי חשוב. כמו שהיום הרבה הולכים לכותל ולא למקום המקדש. זה אותו דבר, בצורה אחרת. איפה אתה מתפלל? בכותל. מה זה הכותל? בקיר, חיצוני. שכחת שהיה בית מקדש בפנים? כן. זה מספיק לנוגע באבן, מנסק ונגמר הסיפור. למה אתה לא מכניס את היד כמה מטרים בפנים? כי שכחת. עשו לך קיר, שמפריד בין הפנימיות לחיצוניות, ואתה נתפסת רק בפן החיצוני. אתה יכול לשמור את הכותל, בוא ניתן את המסגד וכל מה שיש בפנים ונשמור לנו את הכותל. אידיוט, לא הבנת כלום. כשהולכים לכותל, הולכים למקום בית המקדש ומתפללים 30 מטר בתוך הכותל, לא בכותל עצמו. ואנשים שוכחים את זה, העיקר שלי תמונה עם הקיר. ונראה לי בסייעתא דשמיא שאסור לנו לשכוח מה גנוז בי"ז בתמוז. אסור לשכוח את זה, שהרי בשורש היום נמצאת בחינת הנצח והחיים. זה מתן תורה אמיתי, זה לוחות שיורדות לעולם הזה, זה הנצח. באותו יום היינו אמורים לצאת לחירות עולם, חירות ממלאך המוות. השאלה המתבקשת היא, מדוע היה מיועד י"ז בתמוז להיות בו גילוי עץ החיים בעולם? למה דווקא היום הזה ולא יום אחר? כן, בקבלה לא מפחדים, שואלים את כל השאלות. זה לא שאתה מגיע, אתה רואה בלוח י"ז בתמוז, טוב, תמים, מה זה ההלכות של היום? למה היום הזה ולא יום אחר? מה מתאים ביום זה לחוכמה האלוהית הפועלת שתופיע בעולם הזה? הרי אם הקדוש ברוך הוא בחר ביום הזה, זה שזה היום הכי מתאים בכל השנה שהתורה העליונה תרד לעולם הזה. שכחנו את זה? כן, שכחנו. יש צום. למה? חטא העגל נסברו הלוחות. אני לא שוכח בכלל, שוכח מה היה, מה היה אמור להיות. ואם אכן קיימת בו הסגולה באותו יום הנזכרת לאל, למה כל החורבנות התחילו דווקא בו? הכל הפוך, הכל פרדוקס. עגל הזהב, שבירת הלוחות, בקיעת החומות, ירושלים וכו' וכו' וכו'. ההבדל בין הרצוי למצוי הוא הפער שממנו נולדת תחושת הרקנות והחורבן. זאת אומרת, אתה צריך לעשות משהו, אבל המציאות לא נותנת לך. ואז אתה, אם אתה חלש או חזק, כאן מתברר הכוח. היה לי חלום של ארץ ישראל השלמה, אבל אני לא יכול להגשים אותו. לכן החלטתי לעשות את התוכנית שאני עושה. דברי ראש הממשלה לפני שבועיים. דבר כזה אצל אדם פרטי זה עובר. דבר כזה אצל ראש עם, אנחנו חייבים לכבד אותו, דרך אגב, כן? זה פשוט כישלון. אתה מוריד את הדבר שהוא המנוע של עם ישראל, החלום. אסור להוריד ולהשאיר חלום מן האדם. אדם שאין לו חזון ואין לו חלום הוא מת. אומר שלמה המלך, בלית חזון יפער עם. העם הופך להיות פרוע כשאין חזון. כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל זה המנוע. בסוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. ואתה מפסיק לחלום? ואתה גורר איתך הרבה אנשים שכבר לא חולמים? אז אנחנו צריכים להגיד, אנחנו ממשיכים לחלום ויש לנו עדיין חזון. זה הוא אמר, זה לא אני. זה הוא אמר שהוא לא חולם. אנחנו, העם, צריך וחייב להמשיך לחלום. כי זה לא חזון שלך, זה חזון אלוקי. מה זה חולם? חולם בעברית זה וב עם נקודה למעלה. זאת אומרת, זה אתה, וזה החלום שלך. זה דבר שנותן לך אפשרות לעלות. אם אין לך חולם, אתה חולה. מחלה זה חולם הפוך. כן? בדיוק. זאת אומרת שאין חלום, אין כבר בניין. למה הגמרא אומרת שאדם שלא חולם שלושה ימים הוא נקרא רשע? אל תפחדו, כולם חולמים רק לא זוכרים. ולכן אסור שלא לישון במשך שלושה ימים, זה אסור. מכריחים את האדם לישון, כי הוא יכול למות. לא בגלל שהוא לא ישן, בגלל שהוא לא חלם. זה משהו משגע, אבל זאת האמת. אז אתה רוצה להפסיק לחלום? בכבוד. אנחנו ממשיכים. רציונ. כשאין התאמה בין הכלים הרוחניים של ישראל לאור האלוהי המבקש להופיע בהם ודרכם, אזי התוצאות הן שליליות, אורות גדולים וכלים קטנים. זה מה שגורם לכל החורבן. האור יותר מדי גדול, היה לי חלום, הוא יותר מדי גדול, מה שאני יכול לעשות היום זה משהו כזה קטן ולבנות איזה קריב שישמור אותי. שנשמור. על זה אתה נשמח? איפה האמונה? איפה החזון? איפה הגדלות? איפה הזהות? איפה הנצח? איפה הבסיס? איפה היסוד? איפה הסגולה האלוקית? איפה עם ישראל? זה מה שאתה מסדר? זה ביטוי הממחיש את שליטת הרצון העצמי ושנאת חינם. מה זה שנאת חינם? אתה שונא את האלוהי שבתוכך, שניתן לך חינם. זה נקרא שנאת חינם. כשאני שונא מישהו, אני שונא את האלוהי שבו, את החינם שבו. לכן נקרא זה שנאת חינם. וכשאני אוהב את האלוהי שבו, אני אוהב את החינם שבו. זה נקרא אהבת חינם. אני רוצה להדגיש, כשכל מה שאני אומר, זה חז ושלום לא נגד בן אדם ולא כדי לסבור בן אדם, הפוך, מתוך אהבה ודאגה לאחד מאיתנו, מבין ישראל, שלא ילך לאיבוד ויקח איתו חז ושלום חצי עם. אין שנאה בדבריי, הפוך, רק דאגה ואהבה. כשלא מסוגלים לראות את הנשמה האלוהית שבכל אחד ואחד מישראל, כשהעין היא רעה על השני, אז הטוב הפשוט שהיה אמור להתגלות נבלע באהבות נפולות וזרות לשורש ישראל סבא. הכל הולך לתימיון, סתם שטויות. שכחת את המהות, את הכיוון האמיתי, את הרעיון. הערך המספרי של י"ז, כן, י"ז בתמוז, המספר של הגמטריה, הוא טוב. כי יום זה באמת מתאים בשורשו מיום בריאת העולם לגילוי הטוב. זה מה שצריך להיות. משה רבנו עליו השלום זכה להתחבר לבחינת הנצח. ועל זה כותב הזוהר הקדוש, משה לא מת. כי משה זה נצח, משה לא מת. מה שהיה הוא שיהיה, זה רק שתראות משה. הנצח הוא סוד החיים, והבחירה נמצאת בידו של האדם לגלותו את אותו נצח, או להעדיף שוב ושוב לחזור לעגל הזהב. או להישאר במעגל הקסמים של פריצת החומות של הקודש, ואתה תמיד שובר אותם בכל דור ודור מחדש, זה כמו סבירת הלוחות, או להתחיל להתעסק בבניין הבית השלישי והמשולש. כלומר, בפירוש, ברדיו ובטלוויזיה, עם ישראל חזר לארצו כדי לבנות את בית המקדש. בשביל זה אנחנו כאן. בלי בוש ובלי בושה, ובלי שום דבר, לא לפחד, כי זה מה שבאנו לעשות, לבנות את הבית השלישי. שהוא כנגד בחינת הנצח, זה נצח. אז אנחנו מתביישים. מה באנו לעשות? לא, אנחנו רוצים רק איזה מין מקלט קטן, כן, עם כמה חומות מסביב, ואם תגידו, אתה בא גם כן לקחת בי חצי חדר, אז טוב, סדר, אני לא קצת מסופר. ולא עוד. אלא שלפי התורה אני חייב לומר, זה לא נגמר כאן, עוד מעט גם את ירדן אני מחזיר, כי זה ארץ ישראל, ואני מגיע עד דמשק. אין לנו כבר את החזון הזה, אנחנו מסתפקים בקטנות, וזה לא מה שמוביל אותנו לשום מקום, הפוך, רק בולעים אותנו לאט לאט. לפי האמור, כן, שלושה ענקים, אתם זוכרים את שלושת הענקים בפרשת מרגלים? שלושה ענקים, אחד נקרא תלמי, אחד נקרא סיסאי, ואחד נקרא עמי חי. כן, לא עמי חי, אחימן. אחימן, סיסאי ותלמי. כן, מי זה שלושה ענקים האלה? זה כל הפחדים של מי שפוחד לטפל פה. אחימן זה, אחימן זה החברה, אחי, כל הבעיות החברה שבארץ ישראל, זה אחד מהענקים שמפחיד אותנו. סיסאי זה כלי מלחמה, זה נקרא סיסאי, התורה. ותלמי זה החקלאות, זאת אומרת הכלכלה, שעושה את הארץ פלמים פלמים, תלמי. אז כל אחד מפחיד אותו משהו בארץ. או הכלכלה, או הצבא, או החברה. יש אנשים שלא עולים לארץ בשביל שלושתם, או אחד בשלושתם, ויש אנשים שבורחים מן הארץ בכלל אחד, או שתיים או שלושה. תמיד אותם, וזה שלושה ענקים. איך התורה יפה. הכל ברמז. זה היום. באזור תקשב, היום הודיעו חגיגית, פורמלית, שרוב עם ישראל נמצא בארץ ישראל. כן? היום זה הופיע ברדיו. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו קרובים מאוד לגאולת עם ישראל ולחידוש הסנהדרין ולחידוש יובלות ושמיטות. חיכינו, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. תראו מה קורה בחודש תמוז. וזה אומר סתם ברדיו, הודעה של איזה עיתונאי מסכן ששמע את זה באיזשהו מקום. ככה הקדוש ברוך הוא עושה את הגאולה, בדברים קטנים, בחדשות קטנות, וכל הפתיות זה בחדשות הגדולות. כשכולם מתעסקים בפתיות, הקדוש ברוך הוא מכין את מלך המשיח בשקט בשקט בצד האחורי של אגף השלישי שבעיתון ידיעות אחרונות, שאתה לא רואה כלום שם. ככה זה צריך, נכון? אבל זה הכוח של עם ישראל שהיום חוזר בכללותו, כשרוב העם בארצו זה כבר סימן גאולה. היום, היום, היום. היום בחדשות. יהודים, יהודים, יהודים. עם כל ההתגוללות, עם כל מה שקורה, רוב עם ישראל נמצא בארצו. זה חידוש עולמי. תרשמו לכם את זה היום, ביומן שלכם, מה קרה ביום הזה. מי שלא, מה? כן, 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 זה אופיציאל, כן, רצמי. מה? מה זה? איפה? לא, יותר, יותר. חוץ מזה, כל מה שהתורה עם שמות יהודים בחול, נשאר רק השם. השמות של האנשים שנקראים, אני אומר לך, לפי כל העניין של כל בכל עיר, למשל תקחי צרפת, בכל עיר ועיר, יודעים כמה יהודים נשארו ואין התבוללות ואין זה, משפחות שמתחתנות, לא נשאר הרבה. לא נשאר הרבה. בוודאי, זה נגמר. הם עשו חז ושלום שריטה עם עם ישראל, הילדים כבר התבוללו, הם לא חלק מעם ישראל. אז האבא אולי נשאר יהודי או האמא, אם האמא עד הבן כן, אבל עשו חשבון כזה, והיום אמרו את זה בצורה רצמית.
והיא אומרת שזה דלת.
שזה דלת. יפה. נו, ברוך השם. חודש הרביעי ביום הרביעי. אז כתוב תכתבי, ויהי ביום הרביעי לחודש הרביעי, שנה תשע"ה, נודע לנו. נכון, 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 בדיוק, 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 יום של יהושע, בדיוק. מה, מישהו רצה להגיד משהו? טוב. לפי האמור, הדין בחודי תמוז ואב מופיע רק כאשר לא הוכנו הכלים המתאימים לקבלת האור. היה זה אמור להיות אור גדול, רק לא הכנו כלים. האור העצום המרוכז בהם. מי שזכה להסיר תינה בליבו, יוצא לחירות מהשטן ומלאך המוות. זה אותו אחד. להסיר תינה, להיות בשמחה. אצל אדם כזה סולטים החיים והשמחה. הרפואה האמיתית של האדם מכל המחלות היא השמחה. אדם שמח לא צריך רופא בחיים שלו. כשאדם שמח, זורמים דרכו נחלי אור אלוהי. והוא קשור לעץ החיים, ואין מקום פנוי שהרי יוכל להיאחז בו. אז אין מחלה כמחול, כל קודש. מחלה זה מחול. מגפה זה מגוף. כל הדברים שהם רק בחיצוניות. המזל סרטן מתייחס לבעל חיים. עכשיו אנחנו נראה את בעל החיים עצמו. מה זה סרטן? בעל חיים שצורת הליכתו היא לצדדים. ראיתם פעם סרטן הולך? הוא הולך ככה, לצד. הוא לא הולך קדימה ולא אחורה, הוא לא יודע. הוא הולך רק לצד. הסרטן לא מתקדם קדימה ולא נסוג לאחור, אלא תבועה בו, תנועה קטועה לצדדים בלבד. בהליכה כזאת, אם הייתי מנסה ללכת כמו הסרטן, אין רצף, נכון? אתה כל הזמן הולך ליפול. ואם ירצה אדם לחכות אופן הליכה שכזה, הוא ימעד. הוא חייב ליפול. הרמז היוצא הוא שאם האור האלוהי אינו זורם ברצף ובהמשכיות, כמו הסרטן שהוא כל הזמן הולך לצדדים, זאת אומרת אין רצף, אזי נמצא העולם בסכנה. אנחנו צריכים רצף של אור. לא פעם כן, פעם לא, פעם כן, פעם לא. מי שאינו מאמין בצדקת הדרך, אם אתה לא מאמין שמה שבאת לעשות כאן זה אמת, וזה הקדוש ברוך הוא שלח אותך, וזה צדקת הדרך, ובתהליך גאולת העולם, מתקדם בהליכה קטועה ובלתי רצופה. יום אחד הוא הולך לפה, אחר כך הוא הולך לכאן זיגזג. הוא לא יודע לאן ללכת. אדם כזה משדר חולשה וספק וכל דבריו מסתבכים. העצבות נאחזת בו והוא נופל. להפך, כשהחוכמה האלוהית הפועלת והחיה יורדת לעולם הזה ברצף, מתבשם העולם בשפע של חיים. בחודש תמוז צריכים לגלות המשכיות במעשינו, להיות עקביים, המשכיים. בעבודת השם חוצי אייר וסיוון, אלה שקדמו, נבראו על ידי אותיות וו זין. וו מתייחסת למזל סור, זין מתייחסת למזל תאומים. אתם זוכרים, כן? זה היה סיוון ואייר אייר וסיוון. והנה אותיות תמוז הן תם וו זין, זה נגמר. זה נקרא תמוז, נגמר וו זין, נגמר אייר וסיוון, שזה וו זין, זה נקרא תמוז. מה זה אומר? המסר הוא וו זה זין, זה החודשים, זה החודשים אייר וסיוון. בתמוז אומרים לנו ברמז, זה נגמר. מה זאת אומרת זה נגמר? נגמרו וו זין, תם מוז. המסר הוא שנפסקה ההשפעה של שתי אותיות וו זין המרמזות על שני החודשים אייר וסיוון. כלומר, עניינו של תמוז קשור לסיום ולהיעדר מה שהיה בחודשי אייר וסיוון. בכוונה. וכאילו שמשהו כאן מסתתר. קשור כאן משהו בנוז. אתם זוכרים את ההוויה שמופיע בחודש תמוז? איזה הוויה מופיע בחודש הזה? מה? הפוך לגמרי. סימפטום י' כ' ו' כ' ה' ו' ה' י'. למה? בגלל שאין אור. כאילו אין אור. מעניין. הכל חסום. מה זה אומר? ומה היה בהם? מה היה בחודשים שעברו? למה זה תמוז, זה תם ו' ז'? למה זה צריך להיגמר? הנה, בחודש אייר שמזלו סור, הופיע בעולם אור עצום. נכון? אלא שהיה גולמי מדי ובלתי מרוסן. יותר מדי כבד, זה שור. שור הוא עבה, הוא שמן. זה היה חודש אייר, אור גדול מאוד. המן, אני מזכיר לכם את כל מה שירד בחודש אייר, בתורה. המן התחיל לרדת, מלחמת עמלק בגלל שהיה אור גדול, וכו' וכו' וכו'. כבר למדנו בחודשים שעברו. בעזרת השם, בתחילת השנה, יוצא ספר קטן, חוברת, עם כל השיעורים של כל החודשים. כתוב, לא בעברית, בצרפתית, בינתיים. באייר, העבודה היא בהכנת כלים, יש לכם כבר בעברית, כל הדפים האלה זה כל החודשים. באייר, העבודה היא בהכנת כלים מתאימים, וכשזה לא נעשה, נגרם נזק כדוגמת מיטת תלמידה של רבי עקיבא. זה מה שקרה להם באייר. המזל בסיוון הוא תאומים, מזל אוויר. תאומים זה מזל אוויר. האוויר מבטא מודעות של קו אמצעי, כלומר, יכולת לאזן ולשלב דברים בהרמוניה. לקחת משהו מימין, לקחת משהו משמאל וללכת להתקדם. זה נקרא מזל אוויר. שלושת מזלות האוויר בשנה מופיעים בתשרה, בשבט ובסיוון. זאת אומרת, כל מי שנולד בתשרה, בשבט ובסיוון הוא מזל אוויר. Il y a des signes de feu, des signes d'air, des signes de terre. D'eau et d'eau. Alors, nous sommes là de Tisré, Shvat et Sivan. C'est Avir. Dans le cas, c'est un acteur qui est en train de parler. Nous sommes là de Bachodashim, il est en train de parler. Il est en train de parler. Dans Tisré, Mofia Kava Yamin, c'est l'Avir. C'est Mazal Moznaï. גם אם האוויר הוא אמצע, יש לו ימין, שמאל באמצע שלו. פה נכנסתי קצת לפרוטרות. מה? לא. אלול זה בתולה. תשרה זה מוזניים. כן? מוזניים, יום הדין. חדש. בתשרה מופיע קו הימין של האוויר. זאת אומרת, הימני שבאמצע זה תשרה. כלומר, קצת ימין של האמצע. בשבט, מופיע קו השמאלי של האוויר שהוא דלי, מזל דלי. זאת אומרת, השמאל של האמצע. כלומר, הצד השמאלי של קו האמצעי. בסיוון, במזל תאומים, מופיע האמצע של האוויר של האמצע. זאת אומרת, זה האמצע של האמצע. סיוון. זאת אחת הסיבות לבחירת חודש סיוון למתן תורה. למה הקדוש ברוך הוא בחר בסיוון למתן תורה? כן? בשישי בסיוון. בגלל שהוא האמצע של האמצע, זה האיזון המוחלט. כיוון שהתורה המאוזנת תתחבר לחודש שהוא שי האיזון. וממילא, האור שהיה יכול בן רגע להחריב את העולם, נמצא מספר אותו ומעלהו לבחינת גילה המוות לנצח. אור גדול שיורד ולא מחריב. כי האור של התורה היה אמור להחריב את העולם, אתם מבינים את זה. מה הקשר בכלל בין התורה לבין העולם הזה? אור של אינסוף שיורד לעולם הזה, מחריב את הכל. למה התורה יכולה לחיות כאן? בגלל שהיא ירדה לעולם באיזון. בחודש מאוזן, תורה מאוזנת עם חודש מאוזן, קו אמצעי של מזל אמצע. ככה הנשמה בגוף, דרך אגב. הנשמה לא יכולה לחיות בגוף, הייתה אמורה לפוצץ את הגוף. מה הקשר ביניהם בכלל? אז אותו עניין, איזון. דרך אגב, כל מחלה מתחילה בחוזר איזון. זה בדיוק מה שקורה. הקבלה מלמדת שכל חודש הוא הגרעין לחודש שבא אחריו. לפי זה, ניתן לומר שהבכוח, כן, הפוטנציאל, שהיה בסיוון, היה אמור לצאת ולהתממש בתמוז. כי סיוון זה חודש אחד לפני תמוז, זה הפוטנציאל של תמוז. לכן בי"ז לחודש תמוז ירד משה עם הלוחות השמימיות שבאו מן השמיים אל המציאות הגשמית של העולם הזה. משה רבנו הביא איתו מן השמיים את הכוחות של החודשים אייר וסיוון ביחד. בסוד וו זין, כיוון שהיו אז בשלמות ובתמימות. לכן תמו זה לא נגמרו וו זין מלצון, הולכים הביתה וסלקים אותם, אלא הפוך. אני עכשיו מביא לך את הוו זין בתמימות, תם, בשלמות. היא סתם יושב אוהלים יעקב, והוא תורה. זאת אומרת, מה זה תמוז בעצם? השלמות של אייר וסיוון. זאת אומרת, התורה בשלמותה. זה מה שאנחנו צריכים לגלות בתמוז. ותראו איפה הגענו היום. חז ושלום. תם ובזן. וכל אלו היו מלובשים בחומר. כלומר, חודש תמוז הוא המוציא לפועל את מה שנשלם באייר וסיוון. ולכן בתמוז ניתן להסיר את הרע. אפשר לסלק את כל הרע בסוד סרטן, להוריד את התינה, את התן הזה. כי מה שמסוגל לדחות את המוות, זו תורה שיורדת לעולם הזה, ולא תורה שנשארת בשמיים. לכן בתמוז היה הזמן הראוי לזה, כיוון שאז ירד משה עם הלוחות בידו, אלא שחטאו בעגל וסיבשו במעשה זה את התיקון וגרמו לתחייתו. אבל זה רק נדחה, שום דבר לא מתבטל, הקב"ה יש לו זמן לא לפחד, הוא מנהיג את הכל בכל רגע. וכל פעם שאנחנו מפחדים ודואגים, זה כאילו שכחנו שהקב"ה נמצא בתהליך. ממילא לא התאזן העולם כפי שהיה ראוי לו שהתאזן, וחזרו כוחות הקליפה לפלוט בעולם ולהסתיר את האור האלוהי. אבל הוא נמצא, הוא גדול. השורש של החודש הוא עצום, אבל עלינו לזכור שענייני של חודש בשורשו של חודש תמוז הוא בניין מחודש, ולזה נמצא הצירוף שלו הפוך לגמרי. כי זה מורה על היעדר מוחלט של המציאות הקודמת שתאפשר התחלה של מציאות חדשה. זאת אומרת שאנחנו בחודש שהכל מת, כאילו סגרו את הכל, כי אנחנו צריכים לעלות קומה. והקדוש ברוך הוא קיבל את האור כדי להגיד לנו, גמרתם כיתה א', אתם עולים לכיתה ב', ופתאום החדר חשוך, ופתאום אתה חושב שהכל בייאוש, אי אפשר לעשות כלום, הכל אבוד. זה לא נכון, זה אנשים שרוצים להטעות אותנו. זה לא נכון. המערב נותן לנו כלל גדול כשיש העדר, זה בגלל שאתה הולך למדרגה גדולה יותר. אז צריך לסגור את המדרגה שלפני, וזה מה שקורה היום. סוגרים את כל הדברים שהם לא היו טובים, שלא היו בנויים כראוי. סוגרים את משרד הדתות, וזה ברכה! אנחנו לא צריכים משרד הדתות, אנחנו צריכים משרד של דת אחת, לא דתות. עם ישראל בארצו, סוגרים ועושים כל מיני דברים, שלכאורה זה הכל הולך ומתפרק. זה לא נכון. הפירוק הזה זה פשוט בניין מחודש שבא אחריו, רק צריך לראות את זה בעין טובה. כשילד נופל זה בשביל לקום, כשילד מתבגר ושובר את הכל זה בגלל שהוא בונה את עצמו מחדש במדרגה עליונה יותר. כשהקב"ה הוא ירד לעולם, הוא קרא להר שהוא ירד עליו הר חורב. מה זה הר סיני? זה נקרא הר של חורבן, כן? חורבן המצב שקדם כדי לבנות מצב חדש. אז רבותיי, לא להתייעץ, הפוך. כל החיסרון באור הזה זה מאפשר התחלה של מציאות חדשה, של בניין וגאולה לישראל ולעולם כולו, במהרה בימינו אמן.